פרשת וישלח, הרב יצ גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. ויקרא שמנו ישראל. לקריאה בשם או שינוי שם יש משמעות גדולה מאוד במקרא. השם החדש אינו רק זהות, לעתים קרובות הוא מתאר את אופיו של האדם ולפרקים גם מרמז על מטרתו בחיים ותרומתו העתידית. כך אברהם מאור כסדים הופך לאברהם ונשלח לכנען לשם יצירת ברית שעתידה לעצב עקרונות וערכים של לאומים רבים. שרי נעשית שרה, עוד לכך שהשאירה מאחור את עבודת האלילים שהביאה עמה מחרן ושהיא עתידה להביא לעולם את יורש או יורשת הברית ולהנחיל אותה לדורות הבאים. השם שרה מגדיר אותה כשותפה בברית, וכתוצאה מכך לאם העמים. בפרשת וישלח, יעקב אבינו נאבק עם ישות אלוקית מסתורית, שכמעט מחסלת אותו, אך הוא שורד וזוכה בשם ישראל. מכאן ואילך, לא יקראו דורות הברית בני אברהם או בני יצחק, אלא בני ישראל. ייתכן שזו קריאת השם החשובה במסורת היהודית. היא מגדירה לא רק את יעקב ואת חייו, אלא את המשימה המוטלת על צאצאיו לאורך ההיסטוריה כולה. יש לתת תשומת לב זהירה למשמעות השם כפי שהטקסט המקראי מנמק אותו. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל. משימתה של היהדות ותרומתה לאנושות יתחדשו באמצעות שאיפה מתמדת להיאבק עם אלוקים ואדם לשם שניהם. מה בעצם צריך מתאבק לעשות כשהוא מתגושש עם יריב? ראשית, לאמת את היריב אל לב, לחבק חזק, להחזיק קרוב. שנית, לדחוף לאחור ולהדוף אותו כדי למנוע נפילה והתרסקות. שלישית, להפגין כושר עמידה, לאמץ ולמתוח עד קצה גבול היכולת את שרירי הגוף והרצון הפנימי כדי להחזיק מעמד. ורביעית, לא להיכנע נפשית ולא לוותר וליפול, אלא להתמיד עד שמתגברים על היריב. כיצד מממשים בני ישראל את החזון המקופל בשמם? שרינו עם אלוקים ועם אנשים כדי לקרב אותם זה לזה. בתולדות האנושות נחשבת היהדות לדת המונותאיסטית הראשונה, זו שהבינה שיש ליקום אל יוצר אחד שהוא בורא ומקיים את העולם. אך התרומה הגדולה ביותר של הדת היהודית היא בהעברת המסר שהכוח האינסופי, שהוא גדול מהיקום הרחב ומעבר לגבולות התפיסה האנושית, דואג לבני התמותה וגם לפיסה קטנה וזניחה, כוכב הלכת שלנו. למעשה זהו אל אוהב, המבקש ליצור עם האדם קשר מחייב ונצחי. כלומר ברית. שרינו עם אנשים שלא ירתעו מהאל הרם והניסה הגדול והנורא. שלא ייסוגו לאחור מתוך תחושת חוסר משמעות, אלא לשכנע אותם ליטול יוזמה ולאמץ לליבנו את האל האוהב. לימדנו אותם להיות עטופים ומחובקים. מכאן ואילך לא ירגישו אף פעם בודדים או נטושים. כך קרבנו את בני האדם לאלוקים. התמדנו בתורתנו ולא נרתענו מפני ההידחקות לשוליים או שלילה על ידי דתות הרוב הדומיננטיות. לימדנו את האנושות שהעולם הוא בריאה שנוצרה לפנינו ותישאר אחרינו, אך לא לעולם תיוותר על קנה. שהבורא קיים עוד לפני הקיום עצמו, וימשיך להתקיים גם אחרי שהעולם יקרוס ויחדל מקיומו. אלוקים אוהב אותנו ואת הבריאה ומבקש שנעבוד אותה, נשמור עליה,
וננהג בה כבמתנה יקרה, הגם שהיא בת חלוף. הוא מבקש מאיתנו להצטרף אליו ולקחת חלק בתיקון היצירה היפהפייה אך הפגומה שלו, או לכל הפחות לעמול לתיקון חלקת האלוקים הקטנה שלנו. לימדנו את האנושות לפעול מתוך אמונה זו, לקחת אחריות, להשביח את העולם לטובת כלל יצירי האל. בשעתו, כדי להעביר מסר זה, היה עלינו להיאבק במדע היווני שגרס כי העולם קיים לנצח והאל אדיש אליו. כעת אנו נאבקים עם מדענים מודרניים שטוענים כי העולם הוא תוצר של תהליך אקראי ועיוור, ולפיכך גם נטול ערכים, מטרה או תוצרים. גם ההישגים המרשימים של עולם המדע לא שכנעו אותנו לוותר על המסר העיקרי שאנו מחנכים אליו, שהאנושות נקראת לתקן את העולם. לא ויתרנו על ההתחייבות לתקן עולם גם כשעמדנו מול ריאקציונרים שהתבצרו בעמדותיהם והתנגדו לכל שינוי בסטטוס קוו שכלל ערכים בלתי שוויוניים ובלתי הוגנים. ואנו עדיין נאבקים בשיטה כלכלית שמציבה רווחים לפני סביבה והודפת את השמירה על איכות הסביבה מפני הרדיפה אחר ממון. לימדנו את האנושות שאלוקים הוא מוסרי ומבקש מאיתנו שנעשה טוב ונסור מרע. הנביאים הכריזו בפנינו ובפני העולם כולו שלא ניתן להחליף ערכי מוסר בתקסים דתיים. ואי אפשר לשחד את אלוקים בהקרבת קורבנות כשבאותה עת אנו עסוקים בהונאה של האחר. החדרנו לדנ"א של העולם המערבי את מרכזיותו של המצפן המוסרי, את החובה לתמוך בטוב גם כשהחברה מתנערת ממנו, ואו כשהדת השלטת מאפשרת סטטוס קוו פגום, או כאשר הרוב מהסה ומשתיק אותנו. הרמן ראושנינג, ממקורביו של היטלר בראשית דרכו, מתאר איך הסביר היטלר לעצמו את שנאת היהודים שלו. מוסר כליות הוא המצאה יהודית. המשימה שלי היא לשחרר אנשים מערכי המצפון והמוסר המלוכלכים והמשפילים הללו. שרינו עם הסטליניזם ועם משטרים עריצים שטענו לשליטה אבסולוטית, והתנגדו לאמונתנו הגורסת כי יש לנהוג לפי צו המצפון ולציית באופן מוחלט אך ורק לאלוקים ולעולם לא למנגנונים אנושיים. השמענו את הטענה שאבסולוטיות אנושית היא גילום של עבודה זרה, והפצרנו באנשים להתרחק ממנה ולהתקרב לאלוקים. רדיפות היהודים לא הוגבלו לאנשים אדוקים ושומרי מסורת, אלא כוונו לכולם, משום שהם ייצגו תמיד תרבות נגד למערכת אבסולוטית שלטת, ועדיין החזקנו מעמד. בשלושה מקרים מתוך רבים, ניהלנו מערכה עם אלוקים במטרה לקרבו לאנושות או להביא לשיפור יחסיו איתה. בספר שמות, אלוקים מביע רצון לחלות את עם ישראל על שום בגידתם בברית עם עגל הזהב. האל מציע למשה הנאמן להחליף את עם ישראל בתפקידו כנושא הברית, ולהתחיל מחדש עם גוי גדול שישתלשל ממשה. אך משה הודף את ההצעה בטענה כי מוטב שאלוקים ימית אותו קודם אם הוא מתכוון למחות את ישראל. או אז דוחק משה באלוקים ומפציר בו שיחשוף את אמות המידה שלו. בהמשך הוא זוכה לתשובה בניסוח זה. השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. חזל נאבקו עם אלוקים על מנת שיתקרב אל האנושות ויגלה יותר רחמים כלפיה. הם הפכו את תכונות המכילה והחסד שלו לעמודי התווך של עבודות הסליחה והכפרה ביום הכיפורים. הם חזרו שוב ושוב על ההגדרה העצמית של השכינה, אך מחקו את המילים ונקה לא ינקה. ואנחנו התמדנו בנוסח החסר אשר פוסח על ההצהרה ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים. מדור לדור, עד שגם המסורת וגם האל קיבלו על עצמם להיות אוהבים, רחומים ואפילו מוכלים, גם לחייבים ולחוטאים ולדורות השלשים והרבעים. בכך הם קירבו את אלוקים לבני האדם. כך גם התורה שבכתב. במתן תורה על הר סיני הוצגה רשימה ארוכה של חטאים ופשעים רוחניים שעונשם מוות. כאפוטרופסים של הדת היהודית, חז"ל הבינו כי עונשי מוות דחופים יערערו את עיקרון כבוד החיים. הם נאבקו עם אלוקים, עם הטקסטים ועם ההליכים המשפטיים שהובילו לגזר דין מוות על פי מורשת החוק העברי. הם הדקו את פרוצדורות אימות העדות, צמצמו משמעויות טקסטואליות לעונש מוות, והקשיחו את הקריטריונים להגדרת פשע חמור שדינו מוות. הם דרשו שכל עונש מוות יצא לפועל רק אחרי שהנידון יעמוד לדין בבית משפט מחוזי המונה 23 שופטים, וטוב מכך בבית דין העליון שבו מכהנים 71 שופטים, כלומר הסנהדרין. חז"ל נאבקו ולא חדלו עד שהתעקשותם נשאה פרי ועונש המוות נעלם כמעט כליל. רבי אלעזר בן עזריה מספר שאם פעם ב-70 שנה הסנהדרין הייתה סומכת את ידיה על גזר דין מוות, זכתה לכינוי סנהדרין חובלנית. רבות הדתות שאימצו התנהגות שיפוטית כלפי בני אדם ותומכות בחזון אחרית הימים האפוקליפטי. הם צופים שמעטים בלבד ירוויחו מקום בעולם הבא וישרדו לאחר שכל החוטאים ינופו מן העולם באחרית הימים. גם בכך נאבקה המסורת היהודית, בין אם הדבר נעשה מתוך המורשת שלנו או מתוך הקורפוס של דתות אחרות. חז"ל מתעקשים על כך שאלוקים מטבעו הוא ישות אוהבת, ולכולם יש חלק בעולם הבא, למעט קומץ של חוטאים שאיבדו במעשיהם את מקומם. חז"ל נאבקו עם אלוקים כדי שיתקרב לאנשים, שלא יהיה שליט מעניש ושולל, אלא שיתחבר כשכינה לעולמותיהם של בני אדם, כישות טובה, מבינה, עוזרת ומוכלת. חז"ל לא ויתרו עד שהשכינה הציגה עצמה לפניהם כאל מלא אהבה לבני אדם. לסיכום, בני יעקב, וליתר דיוק בני ישראל, שמרו על האמונה וכיבדו את הקריאה למאבק, לשרות. בעיניי, מודל זה משמש הנחיה להתמודדות עם מערכת החוק הנוקשה שהנחילו לנו התורה והמסורת, כגון היחס להומוסקסואליות, לכופרים, לחוטאים ולבני אמונות אחרות. יש להמשיך ולשאוף ולא להתפשר עד שגם אנו, בני ישראל, נתגבר ונצליח לקרב בין אלוקים לאנושות ולחמם ביניהם את היחסים. שבת שלום.